בואו נדמיין רגע סיטואציה ממש יומיומית. אנחנו עומדים באמצע כיתה בבית ספר ויש רעש, שולחנות, לוח, קירות. ואז לוקחים מתקן קרטון פשוט כזה שעולה אולי איזה 10 או 15 שקלים ומרכיבים אותו על הפנים.
ופתאום הכל נעלם?
בדיוק. פתאום אנחנו צופים בחלל מול כדור הארץ, או שאנחנו עומדים על קרקעית האוקיינוס ומסתכלים על לוויתן כחול ענק, או יושבים בתוך תא טייס של איזה מטוס קרב. וזה פשוט מעלה מיד את שאלת הבסיס שלנו להיום.
שזה אומר?
שזה אומר, רגע, הגוף שלנו הרי עדיין בכיתה, אנחנו פיזית שם, הרגליים שלנו על הרצפה. אז למה המוח מרגיש שאנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין? כאילו, איך חתיכת קרטון, שתי עדשות מפלסטיק וסמארטפון מצליחים בעצם לפרוץ למוח שלנו?
תשמעי, כדי לפתור את התעלומה הזאת, אנחנו לא יכולים להתחיל מהטכנולוגיה. זה נשמע מוזר, אבל קודם כל צריך להבין איך אנחנו תופסים את העולם האמיתי ביום-יום שלנו.
אוקיי, הביולוגיה שלנו?
כן, לגמרי. אנחנו חיים בעולם שהוא תלת-ממדי, אבל הנה פרט שמלא אנשים לא חושבים עליו. התמונה שנוצרת לנו בתוך העין, על הרשתית, היא דו-ממדית.
שטוחה לגמרי.
שטוחה כמו דף נייר. אז איך המוח יודע שעץ אחד נמצא קרוב אלינו, ובניין אחר נמצא נניח קילומטר משם? הסוד הוא שיש לנו שתי עיניים.
נכון, והן בחזית של הפנים מרוחקות קצת אחת מהשנייה.
בדיוק, מרחק של בערך 6 או 7 סנטימטרים. ויש פה ניסוי מחשבתי או אפילו פיזי ממש קצר שאפשר לעשות עכשיו. אם נחזיק את האצבע שלנו באוויר מול הפנים, ונעצום רק עין אחת ואז נחליף ונעצום רק את העין השנייה, מה קרה לאצבע?
האצבע זזה.
לא, ברור שלא. האצבע נשארה באותו מקום במרחב, אבל מה שהשתנה זה נקודת המבט שלנו עליה.
חד משמעית.
בעולם המדע יש לזה שם, זה נקרא ראייה סטריאוסקופית. ובגלל המרחק בין העיניים, נוצר מה שנקרא פער דו-עיני או פער סטריאוסקופי. כל עין רואה תמונה קצת אחרת.
אז המוח מקבל את שתי התמונות האלה, משווה ביניהן, וככה הוא מבין מה קרוב ומה רחוק.
בדיוק ככה. הוא רואה שאובייקט קרוב, למשל האצבע שלנו, קופץ הרבה בין שתי התמונות, אבל הערים ברקע הם בקושי זזים. המוח מתרגם את הפער הזה לעומק.
אז רגע, תראה. אם זה מה שהמוח שלנו עושה במציאות, איך בעצם הטכנולוגיה של ה-VR, של המציאות המדומה, מחקה את זה? המשקפיים הרי לא באמת מקרינים לנו קסם תלת-ממדי לתוך העיניים, נכון?
ממש לא. וזו נקודה שחשוב מאוד להעביר. משקפי מציאות מדומה פשוט מספקים למוח את בדיוק אותו סוג של מידע שהוא רגיל לקבל ביום-יום.
כלומר, תמונה שונה לכל עין.
כן. המערכת מזינה לעין ימין זווית אחת, ולעין שמאל זווית טיפה שונה. ומי שעושה את כל העבודה השחורה של לחבר את זה ולייצר את תחושת המרחב...
אז בעצם, וואו, מי שבונה את העולם התלת-ממדי זה לא משקפי הקרטון ולא הסמארטפון, אלא המוח שלנו?
לגמרי המוח שלנו. המוח הוא מנוע העיבוד הגרפי האמיתי פה. המשקפיים הם רק צינור להעברת מידע.
אז כדי שהמוח שלנו יקבל את המידע הנכון הזה, מסך הסמארטפון צריך לעשות איזשהו טריק, נכון? כי הרי זה מסך אחד.
נכון. וכאן נכנסת החלוקה של המסך. אם תשימי לב לסרטון VR כשמפעילים אותו בטלפון, לפני שמכניסים אותו לקרטון, רואים שהמסך מחולק לשניים. יש קו באמצע.
יצא לי לראות את זה, זה נראה כמו שתי תמונות כמעט זהות אחת ליד השנייה.
הן כמעט זהות, אבל לא בדיוק. אחת מיועדת ספציפית לעין ימין, והשנייה לשמאל. ובתוך המשקפיים עצמם, בקרטון הזה שמורכב בכיתה, יש מחיצה פיזית באמצע.
החתיכת קרטון כזאת שמפרידה בין העיניים.
בדיוק. המטרה שלה היא לחסום. היא מבטיחה שעין ימין בשום אופן לא תראה את מה שמיועד לעין שמאל. ולהפך.
אבל זה מעלה לי פה 10 קטנה. אם אנחנו חותכים את המסך לשניים, אנחנו בעצם מאבדים חצי מהרזולוציה לכל עין, לא? למה לא פשוט? כאילו, למה לא להראות לשתי העיניים בדיוק את אותה תמונה על כל המסך המלא? זה לא יותר פשוט והרבה יותר איכותי בבחינת חדות?
זה היה הרבה יותר חד, כן. אבל זה היה הורס את כל החוויה החלוטין.
למה?
כי אם היית מראה את אותה תמונה בדיוק לשתי העיניים, המוח היה בודק את הפער הדו-עיני, כמו שדיברנו קודם, ומגלה שאין פער.
הבנתי. הוא היה אומר, אוקיי, התמונות זהות, אז זה פשוט משטח שטוח.
בדיוק. היית חוזרת לצפות במסך שטוח שפשוט נמצא קרוב מדי לפרצוף שלך. בלי שתי התמורות השונות, פשוט אין אשליה של עומק, אנחנו חייבים את ההפרדה הזאת.
טוב, זה הגיוני. אז יש לנו שתי תמונות שונות, מחיצה שעושה סדר, אבל יש פה עניין פיזי שאנחנו מתעלמים ממנו. מסך הטלפון נמצא איזה, מה, 4 סנטימטרים מהאף שלנו.
כן, משהו כזה, קרוב מאוד.
אבל העיניים שלנו לא בנויות להתמקד במשהו שקרוב כל כך. אם אני לוקחת עכשיו את הטלפון שלי ומצמידה אותו כמעט לעיניים, אני לא רואה כלום, הכל פשוט מטושטש, נכון?
מטושטש מאוד, ואפילו קצת כואב. וזו בדיוק הסיבה שמשקפי המציאות המדומה מכילים עדשות. התפקיד האופטי שלהן הוא קריטי. אי אפשר סתם ככה.
אז הן בעצם מה, מתקנות לנו את הראייה למרחק הקצר הזה?
הן עושות יותר מזה. העדשות האלו הן עדשות כמורות. הן משנות את המסלול של קרני האור שיוצאות מהמסך, וגורמות להן להיכנס לעין כאילו הן מגיעות ממרחק הרבה יותר גדול.
כלומר, הן מרמות את העין לחשוב שהמסך נמצא רחוק למרות שהוא קרוב.
בדיוק ככה. הן מאפשרות לעין להרפות ולהתמקד בצורה חדה, וחוץ מזה, הן עושות עוד משהו נורא חשוב. הן מגדילות את התמונה כדי שהיא תמלא כמעט את כל שדה הראייה שלנו.
אוקיי, בוא נעשה שוב איזה ניסוי מחשבתי. נגיד שתלמידים בונים עכשיו את ה-VR שלהם, ובא להם לחסוך קצת. הם אומרים, נוציא את העדשות, נשים רק טלפון וקרטון. עדיין תהיה להם איזה חוויית מציאות מדומה, אולי קצת פחות טובה, אבל סבירה?
ממש, ממש לא. זה יהיה כישלון מוחלט.
חכה, למה כל כך נחרץ?
כי בלי העדשות, הם פשוט יראו כתם אור מטושטש לגמרי, הם יקבלו כאב ראש מטורף תוך דקה, והם בטוח לא ירגישו שהם באיזה עולם וירטואלי. העדשות הן הגשר החיוני שמאפשר לכל הקסם הזה לעבוד.
הבנתי. בגלל זה העדשות כל כך קריטיות, ואי אפשר סתם ככה לזרוק אותן לתוך הקופסה איך שיוצא. וזה מביא אותנו לנקודה ממש חשובה של הבנייה עצמה.
נכון, הדיוק ההנדסי.
הצעה סופית שחווה המוח, נכון.
חד משמעית. אם העדשות יהיו קרובות מדי, או רחוקות מדי אחת מהשנייה ביחס לאישונים של המשתמש, התמונה לא תתחבר טוב במוח. זה יגרום לפזילה, לטשטוש ולחוסר נוחות מאוד גדול.
אוקיי, אז יש לנו עכשיו תמונה תלת-מימדית, חדה, בעלת עומק, והקרטון יושב בול. אבל מה קורה כשאנחנו רוצים להסתכל הצידה? הרי בעולם הווירטואלי אנחנו אמורים להיות מסוגלים לראות מה קורה מאחורינו או למעלה. איך הטלפון שהוא בסך הכל מכשיר בתוך קופסה, איך הוא יודע לאן אנחנו מסתכלים בכל רגע?
בשביל זה אנחנו צריכים להגיד תודה לחיישני התנועה שבתוך הסמארטפון שלנו. יש שם שני רכיבים מאוד קטנים, אבל מאוד חכמים. ג'יירוסקופ ומנטוצה.
שזה, למי שלא מכיר, פשוט חיישנים שיודעים לזהות מתי הטלפון זז, באיזה כיוון, נכון.
בדיוק. מדע התאוצה מזהה תנועה קווית, והג'יירוסקופ מזהה סיבוב. אז כשאת מזיזה את הראש שלך שמאלה, החיישנים קולטים את זה באלפיות השנייה. הם מעבירים את המידע לתוכנה, והתוכנה מעדכנת את התמונה על המסך כדי לשקף את התנועה הזאת. לזה קוראים מעקב ראש או head tracking.
אבל התמונה על המסך הייתה נשארת במקום.
זה היה פשוט הורס את החוויה לגמרי. ברגע אחד, המוח שלך יודע שהראש שלך זז, ואם העיניים משדרות לו שהעולם לא זז בהתאם, האשליה נשברת. זה היה מרגיש כאילו הדביקו לך מסך לפרצוף, לא כאילו את בתוך סביבה.
הגיוני מאוד. ובגלל החיישנים האלה דרך אגב, הרבה אנשים לעתים קרובות מתבלבלים בין סוגים שונים של חוויות צפייה, וזה דורש קצת סדר. יש מושגים שונים, 360 מעלות, תלת ממד, מציאות מדומה. בוא נפרק את זה.
יאללה, בואי.
אז וידאו 360 מעלות, זה בעצם מאפשר לנו להסתכל לכל כיוון, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, אבל אין שם בהכרח עומק, נכון?
נכון. רוב סרטוני ה-360 הם פשוט תמונה שטוחה שעוטפת אותך כדורית.
וידאו, תלת ממד, ה-3D הרגיל של קולנוע, שם יש עומק, יש את התמונה השונה לכל עין, אבל חסר שם מעקב ראש.
בדיוק, אם תזיזי את הראש בקולנוע תלת ממד, המסך לא יזוז איתך, את פשוט תסתכלי על הקיר החשוך של האולם.
יפה. אז VR, מציאות מדומה אמיתית, משלב בעצם את שני הדברים. תצוגה סטריסקופית שנותנת עומק, ביחד עם מעקב ראש שנותן תנועה טבעית, והכל בתוך סביבה שעוטפת אותך. אז אפשר להגיד את זה בצורה הכי ברורה, לא כל סרטון 360 הוא תלת ממד, ולא כל סרט תלת ממד הוא מציאות מדומה.
משפט מפתח, לגמרי. וכשהכל מתחבר נכון ב-VR, גם העומק וגם מעקב הראש, קורה שם משהו מיוחד.
כן, דיברנו מקודם על השלב שבו המוח מאמין לזה. למה זה מרגיש לנו כל כך אמיתי בעצם?
יש מושג שקוראים לו תחושת נוכחות, או באנגלית presence. זה הרגע הזה שבו כל המרכיבים עובדים ביחד בהרמוניה.
שזה כמו איזו נוסחת קסם. אז יש לנו את שתי התמונות שיוצרות עומק, פלוס העדשות, פלוס שדה הראייה הרחב, פלוס מעקב הראש המדויק.
פלוס המוח שלנו שמע את הכל, ובום, נוכחות. המערכות של המוח עובדות יחד בצורה משכנעת, והוא פשוט מחליט להאמין לאשליה.
וואו, זה נשמע מדהים. אבל רגע, מה קורה כשהנוסחה הזאת קצת מזייפת? או שהגוף שלנו לא מבין את האשליה עד הסוף? הרי מלא אנשים מתלוננים על סחרחורות.
כן, מכת מדינה בעולם ה-VR, קוראים לזה מחלת מציאות מדומה, או VR sickness. וזה נובע מקונפליקט בין החושים.
מה זאת אומרת קונפליקט? איזה חושים?
זה מאבק בין העיניים לאוזניים. תחשבי שאת משחקת במשחק של רכבת הרים. העיניים שלך משדרות למוח, אנחנו טסים עכשיו בטירוף, יש פניות, יש עליות, יש ירידות.
אוקיי, ומה קורה באוזן?
באוזן הפנימית שלנו נמצאת מערכת שיווי המשקל. המערכת הזאת מרגישה שאת יושבת עכשיו על כיסא משרדי בתוך כיתה, ולא זזה מילימטר. היא אומרת למוח, סליחה, אבל אנחנו עומדים במקום.
ואז המוח מקבל מסר כפול. העיניים אומרות תנועה מהירה, האוזן אומרת עמידה במקום. זה באמת קצת מזכיר את מה שקורה כשקוראים ספר בזמן נסיעה ברכב.
בדיוק אותה תופעה. העיניים קוראות ספר ורואות משהו נייח, אבל הגוף מרגיש את כל הסיבובים של האוטו. המוח האנושי פשוט לא התפתח להתמודד עם פער כזה. מבחינתו, אם החושים מעבירים מידע כל כך סותר, ההסבר ההגיוני היחיד הוא, אכלנו משהו רעיל.
רגע, רציני? אז הבחילה היא תגובת הגנה של הגוף לרעל?
לחלוטין, הוא מנסה לגרום לך להקיא את הרעל הדמיוני, ובגלל זה יש כלל ברזל בתחום הזה. אם מרגישים לא טוב, סחרחורת ובחילה,
עוצרים מיד.
מיד. לא מנסים להתגבר על זה, מורידים את המשקפיים, מסתכלים על נקודה רחוקה במציאות, ונותנים למוח להירגע.
טוב, זו נקודה שחשוב לדעת. אבל למרות תופעות הלוואי האפשריות האלו, אנחנו חייבים להודות שהטכנולוגיה הזו פשוט חזקה, והיא גם לגמרי פרצה מגבולות הגיימינג, נכון? זה לא רק משחקים.
אפילו רחוק מזה. המקורות שלנו מראים שימושים מטורפים במגוון עצום של תחומים. בחינוך למשל. תלמידים לא צריכים ללמוד על מערכת השמש מספר לימוד, הם יכולים לעשות סיור וירטואלי ולטוס בין כוכבי הלכת.
שמעתי גם שעושים בזה שימוש נרחב בתעופה ובסימולטורים, ואפילו ברפואה רופאים מתאמנים על ניתוחים וירטואליים, אבל פה אני חייבת לשאול משהו קצת ביקורתי בשביל לאתגר את הרעיון.
בשמחה.
למה בעצם להתאמן בעולם וירטואלי במקום ישר להתאמן בעולם האמיתי? הרי המציאות, עם כל הכבוד לטכנולוגיה, היא תמיד ברזולוציה יותר גבוהה, ותמיד טובה יותר.
המציאות היא מצוינת, אבל היא לא תמיד צלחנית. היתרון הגדול פה הוא בטיחות. את לא יכולה לקחת מתמחה בכירורגיה ולתת לו לעשות את הניתוח הראשון שלו, המסובך ביותר, ישר על בן אדם. ב-VR אפשר לעשות טעויות, וטוב לעשות טעויות. זה גם חיסכון מטורף בעלויות, וזה מאפשר ליצור מצבי קיצון.
כמו מה, למשל?
כמו מנוע שעולה באש בטיסה. את לא תשרוף עם מנוע של מטוס אמיתי רק כדי לראות איך טייס מגיב, נכון? אבל ב-VR את יכולה לדמות את התקלה הזאת באופן מושלם.
הבנתי. זה נותן סביבה בטוחה לגמרי לחוות את מה שקשה או מסוכן לחוות במציאות. וכל הטכנולוגיה העוצמתית הזאת שמשתמשים בה ברפואה ותעופה, מתנקזת עכשיו לפרויקט המעשי של מי שבונה משקפיים בכיתה?
נכון, וזה היופי של זה. התיאוריה יורדת לפרקטיקה, ישירות לקופסת קרטון.
אז בואו נסכם רגע את ארבעת הרכיבים הקריטיים של המערכת הזו שבונים. יש לנו את הגוף מקרטון, שנותן את המבנה והמרחקים.
את העדשות, שמשנות את מסלול האור ופותרות את בעיית המיקוד.
את המחיצה הקטנה שבאמצע, שמפרידה את התמונה לעין ימין ולעין שמאל.
וכמובן הטלפון, המסך, שהוא גם התצוגה וגם המוח של החיישנים.
וצריך להדגיש, זה ממש לא סתם איזה שיעור יצירה או גזירת קרטונים. מי שבונה את זה, בעצם בונה מכשיר אופטי שנועד, כפי שאמרנו בהתחלה, לפרוץ למערכת הראייה האנושית. כל קיפול פה וכל מיקום של עדשה הוא קריטי בגלל כל המדע המטורט שהרגע חקרנו.
מדויק. זה מדע שלם שמקופל לתוך חתיכת קרטון פשוטה.
וזה, אני חושבת, מוביל אותנו לסיום הדיון שלנו היום, ויש פה איזו מחשבה פרובוקטיבית שכדאי להשאיר איתה כולם.
אני אוהב מחשבות פרובוקטיביות.
תחשוב על זה רגע. אם המוח שלנו, שהוא דבר כל כך מורכב ומתוחכם, יכול להיות מרומה כל כך בקלות על ידי, קופסת קרטון וכמה עדשות פלסטיק זולות, אם אנחנו יכולים להרגיש תחושת מוכחות מוחלטת בעולם שבכלל לא קיים,
אוקיי.
כמה ממה שאנחנו חווים כמציאות ביומיום שלנו הוא פשוט, פשוט המוח שלנו שמפענח בהצלחה מידע חושי. ומה יקרה בעתיד כשמשקפי ה-VR יהיו אפילו יותר מתקדמים, כשהמסכים יהיו קרובים יותר, ברורים יותר, עד כדי כך שהפיקסלים ייעלמו לגמרי?
וואו. זאת אומרת, איך נדע להבדיל מה אמיתי ומה וירטואלי?
בדיוק. כשזה יהיה מושלם טכנולוגית, המוח שלנו פשוט לא ידע את ההבדל. זו בהחלט נקודה למחשבה לפעם הבאה שאתם או כולנו נרצ'יב משקפי מציאות מדומה. תודה שהייתם איתנו בצלילת העומק הזאת.
תודה לכם.